אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
חברת הכנסת נעמה לזימי, מפלגת העבודה, שלום.
שלום, מה שלומכם?
בסדר, בכנסת?
בכנסת, בדיוני חוק הסדרים, בין ועדה לוועדה. כן, סוער גם בחוץ לצערי, מבצע והרבה אזרחים מודאגים ובאמת מצב לא פשוט.
נדבר על המבצע, אבל היות וזה הרעיון הראשון שלך אצלנו, אז אני רוצה להציג אותך. גדלת במגדל העמק, היית קצינה במשרד הביטחון, סרן במילואים בפיקוד העורף, תואר ראשון במדע המדינה, תואר שני בהיסטוריה של עם ישראל, בוגרת התוכנית מנהיגות בעולם היהודי, מאוניברסיטת חיפה, שימש כסגנית יושב ראש אגודת הסטודנטים בחיפה, עבדת כיועצת פרלמנטרית של שלי יחימוביץ' ונבחרת להיות חברת מועצת העיר, נכנס לראשונה לכנסת והושבד ביוני 21 במסגרת החוק הנורווגי. לקראת הבחירות לכנסת ה-25, התמודדת בבחירות המקדימות, נבחרת למקום ראשון.
נכון.
והשאלה שתמיד אני שואל זה, למה הלכת לפוליטיקה?
רגע, אבל הדבר שהוא לא אמרת.
נו, תגידי לי.
אשתו של אבי, מורה ודוקטורנט, ואימא לרונה אסתר ואראל ציון.
ללא ספק, זה הדבר הכי חשוב.
הכי חשוב.
כן.
אבל דייקת בכל השאר.
טוב, אז בואי תגידי לי למה הלכת לפוליטיקה, ובואי תגידי לי מה באמת אני מאמין שלך בפוליטיקה הישראלית.
באהבה. אז קודם כל, אני גדלתי בבית פוליטי, יש לומר, אבא שלי, דמות שהוא אמנם איש חינוך, כל חייו עסק בחינוך, הוא גם היה איש פוליטי, היה מזכיר סניף מפלגת העבודה במגדל העמק, בתקופות בהן מפלגת העבודה אפילו קיבלה יותר מהליכוד, אז כן. ובאמת חינך אותי על שלום, על צדק, על תפיסה של רווחה ושוויון הזדמנויות, ובאיזשהו מקום אני אומרת שיש בזה גם כנראה מימד גנטי, כי נשאבתי לזה. אני זוכרת שכשנכנסתי לתואר הראשון, אז אבא שלי ביקש ממני שאני לא אכנס לאגודת הסטודנטים עד לשנה השנייה. זאת אומרת, פשוט אמר לי, מראש, לפני שהתחלתי ללמוד, תמתיני עם זה עד לשנה השנייה. לא הבנתי בהתחלה למה הוא מתכוון. ואז בשבוע ההכנה לפני האוניברסיטה שהגעתי אליו, כבר נכנסתי להיות פעילה באגודת סטודנטים. אז כנראה שזה משהו שאני לא נשלט כנראה הצורך לעסוק בסוגיות ציבוריות, בהתנדבות ובפעילות פוליטית ציבורית, איך שלא נקרא לזה. וגם אני חייבת להגיד, התנדבתי גם בהרבה ארגונים, ובעיניי זה חלק מההוויה שלי, וכנראה משהו שהוא חזק ממני, אני אעשה אותו אחרי הכנסת ולא משנה מה. אני חושבת שההתמודדות למועצת העיר חיפה והעשייה המוניציפלית היא הייתה קרקע באמת מדהימה לעבור ממנה להנהגה ארצית. כי בעצם יש במימד היומיומי הסיפור של לענות לפניות ציבור, להבין מה המצוקות היומיומיות, להבין מה צריך לתקן, מה לשנות, להגיע לוועדות, ללמוד על חלוקת תקציב ועל מכרזים ועל כל מה שצריך באמת ללמוד, ואז להגיע עם המון המון ידע מצטבר, כי הרוחב יריעה הוא גדול, בטח בעיר גדולה כמו חיפה, הייתי בכמה דירקטוריונים, בכמה ועדות, ושקעתי בזה כמו משרה מלאה שנייה, למרות שזה בהתנדבות, יש למה חברי מועצה זה בהתנדבות, ומשם הגעתי לכנסת, כשהיה הייתי גם איזה מטען של לא רק מה האידיאולוגיה שלי, אלא איך נכון לעבוד, איך עושים שינוי, ואיך גם מצליחים לקדם דברים. שאלת אותי ככה, מה התפיסה שלי? אז אני אגיד לך משהו שהוא שמע ככה גדול, אבל באמת שזה מה שאני תמיד עונה, ואני לא יכולה לנות משהו אחר. חלום שלי שתהיה בישראל מדינת רווחה, שוב. מדינת רווחה אמיתית, שתראה את האזרחים, מדינה שבאמת תכתוב
סוציאליסטית?
מחדש את החוזה בינה לבין אזרחיה.
סוציאליסטית?
סוציאל דמוקרטית, שזה המודל הכי נכון בעיניי, שהוא המודל הסקנדינבי. שבאמת מודל שבו יש גם יזמות ופריחה של שוק פרטי ושוק חופשי, אבל יש אחריות מאוד מובהקת למדינה לאזרחיה. והאחריות זה לא עוד הפרטה ועוד הפרטה של שירותים שאנחנו אמורים לתת עליהם את הדעת. שירותי רווחה ובריאות וחינוך, שאלה המקומות שבעיניי אני חושבת המדינה צריכה להיות אחראית. כמובן שליזמות פרטית חייב להיות מקום נרחב במדינה וצריכה להיות סינרגיה. בין השוק החופשי והפרטי לבין אחריות המדינה. והסינרגיה הזאת היא מופרת פעם אחר פעם. זה כל פעם שאנחנו גם רואים המחדלים שנעשים במוסדות שהפריטו אותם, או על היעדר תקציבים, או על שחיקת תקציבים, ועל מנגנונים מנופחים והכל. יש בזה המון גם מזה שלא החלטנו לייעל ולחדש ולשקם את המגזר הציבורי, אלא הפכנו אותו לחבות, לא פעם באמת מנופח, אבל לא מושקע במקומות הנכונים, מיובש, ואז מייצרים תמיד מצב שעדיף להגיד בוא ניתן לשוק הפרטי לטפל במשהו, אבל בעצם הפרטנו גם את האחריות הבסיסית של המדינה לאזרחים שלה. וזה אסון גדול. ניקח נגיד את משבר הדיור, שהוא בעיניי משבר יוקר המחיה הכי גדול בישראל, וגם אני חושבת שזה המשבר הדורי הכי קשה. כי היום אנשים בגיל שלי לא בטוחים אם אי פעם תהיה להם קורת גג יציבה ובטוחה. המדינה פה לא עושה שום דבר. היא לא עושה לא רגולציה על שוק הסחירות. שיש הרבה שמבקרים את הרעיון הזה, אבל אני חושבת שצריך ללמוד גם במקומות שלא נעשה טוב ואיך כן עושים טוב. לא מייצר הדירות לסחירות ארוכת דווח באופן מספק וראוי. זה אומר גם לדירות, דירות ל, באמת, בוא נגיד צמיתות או 20 ו-40 שנה. ומצד שני גם לא מייצרת לא דיור בר השגה ולא דיור ציבורי. אתה יודע שדיור ציבורי זה נושא שמאוד קרוב לליבי. אני חושבת שזה הקרקע והבסיס שעליו אנחנו צריכים לטפל במשבר הדיור. ואז משאירה באמת לשוק לעשות הכל. ומה לעשות? שהוא לא עושה את זה כמו שצריך. כי בסוף אנחנו באמת נחבטים פה ונשארים פה ללא מענה. אני כן גם רוצה להגיד שהמדינה גם ביודעין, יש לה רשות מקרקעי ישראל, מדינה היא הבעלים של 93% מהקרקע, ועדיין יש משבר דיור. זה אומר שהיא גם הסירה ידיה מהנכס שלה עצמה. ופה אנחנו באמת לקחנו לדור שלי, ואפילו דור צעיר יותר, את העתיד הכי בסיסי לקורת גג יציבה, לזכות הזאת שקורת גג, שאני רוצה להזכיר לכולם, שהיינו מדינה ענייה, שנבנתה מכספי תרומות, אבל הסיפור של קורת גג כתפיסה אוניברסלית, שכולם זכאים אליה, היה ערך.
טוב, בואי נמשיך, בואי נמשיך, אני עוד רוצה לשאול הרבה שאלות.
אני רק להגיד שזה סוציאל דמוקרטיה, זה התפיסה שבאמת דרך האמצע האמיתית, שבה יש אחריות מדינה, ויש חוזה שנכתב בין האזרחים.
נעמה, אני צריך לשאול עוד כמה שאלות בדרך.
בטח, בטח, טוב.
אבל את לא נותנת לי. טוב, אז בואי נמשיך. תראי, אתם הייתם מפלגה של, אני לא יודעת, בסביבות 40 מנדטים.
יהיו אפילו יותר בימים טובים.
ואפילו כן. יותר, כן. אבל תראה מה קרה לכם. אתם לא עוברים את אחוז החסימה, יושבת הראש שלכם החליטה שללכת עם מרץ כנראה זאת תהיה טעות, והסתבר שהיא טעתה. אני שומע את גלעד קריב שאומר, איחוד כוחות בשמאל, ואתם בקושי עוברים את אחוז החסימה בסקרים עכשיו, והוא לא מזכיר, אני מדבר על גלעד קריב, הוא לא מזכיר את מיכאלי, אבל הוא אומר, זה צו השעה, את מלאכת הבנייה של הבית הפוליטי המשותף, צריך להתחיל עכשיו. אני לא רואה שאתם עושים משהו, אני לא רואה שאתם מדברים בכלל, אולי אתם כן מדברים, אז תעדכני אותי. ובעצם, אין קהל לסחורה שמפלגת העבודה מוכרת. איפה טעיתם, ואיפה אולי אתם ממשיכים את הטעות?
קודם כל, טעינו הרבה שנים, כי באמת קריסת השמאל הציוני היא תהליך ארוך שנים. יש איזה הרבה נסיבות, גם צמיחת מפלגות המרכז, וגם נסיבות של התחדשות, וכל מיני דברים שהם גם אובייקטיביים, וגם נסיבות פוליטיות, אבל אני כן רוצה לדבר על מה לעשות כדי כן לשקם, כי כמו שאתה אומר, המצב קשה הוא ברור, אני לא מסתירה את זה, אני ערה לזה וכואבת את זה, אבל אני גם מאמינה שזאת הזדמנות. ואני חושבת שבהקשר הזה, באמת גלעד נתן איזה קריאת כיוון שאני כן מסכימה איתה, ואני אשת תנועת העבודה.
שזה אומר מה? התאחדות עם ארץ?
מעבר לזה, הוא קרא בכלל לייחודים לדעתי בשמאל גם, שאני לא
אומרת... טוב, אין הרבה מאוד מפלגות, מה, את דברת על ייחודים מי? עם רם? לא, אני לא מתכוונת לזה.
אני חושבת שאנחנו צריכים להסתכל רגע על בניין הכוח של השמאל הציוני, ממקום רחב. ושבונה ומשקם מחדש. בואי נדבר. לכן מרץ כמובן יכולים להיות חלק מזה. אני חושבת שאפשר
לעשות אפילו... מי עוד?
מקומות. רם? רגע, נשאר אותך, אני יודעת שאנחנו כאילו רגילים שהכל כזה, כמו איזה מסמך של שתי נקודות, אבל לא. גלעד בעצם, ואני פה מסכימה איתו, גם תיאר את בניין הכוח שצריך להיות לנו, את ההתחדשות שהיא גם התחדשות אידיאולוגית, ערכית, רעיונית, על בסיס היסטורי, ועל בסיס באמת עמוד השדרה המפואר, של תנועת העבודה ההיסטורית, ושעל זה אסור לוותר. זה התפיסה שכאילו מפלגת שמאל יכולה להחליף מפלגת שמאל, וזה היא תפיסה שהיא גם חלק ממה שגם הגרמנו לשקוע. בסוף, אתה יודע, כל פעם שאתה מודד סקרי עומק ודעת קהל בעומק, בעמדות, הרוב המוחלט איתנו. הטרגדיה שהוא לא איתנו בקלטי. וזו טרגדיה שגם צריך לקחת עליה אחריות.
לא, יכול להיות גם עוד משהו. נעמה, יכול להיות עוד משהו. יכול להיות שהקהל שלכם, של מפלגת עבודה, שאני מכיר אותה, מפלגת עבודה של פעם, זאת הייתה מפלגה שהאמינה, ואולי עדיין מאמינה, בדו-קיום, ואני חושב שכולם רוצים ומקווים לדו-קיום עם הערבים, אבל יכול להיות שאותו קהל שלכם נדד למרכז וימינה, כי הוא מבין שבעת הזו אי אפשר לעשות שלום עם הערבים, כי ניסו לעשות את זה ולא הצליחו. אני הזכרתי קודם בשיחה שלי עם רם בן ברק, שאפילו ציפי לבני, הכהנת הגדולה, וכך כינו אותה, שאולי תביא את השלום, יצאה מהשיחות עם אבו מאזן ואמרה אין עם מי לדבר, ויכול להיות שלקהל הזה שאתם רוצים לפנות אליו, לא מקבל את מה שאתם אומרים. יכול להיות שהוא אומר, בעת הזו אי אפשר לעשות שלום עם הערבים.
קודם כל, סקרי העומק על הציבוריות הישראלית מראים שגם בימין מאמינים בפתרון שתי מדינות יחסית, באחוזים עדיין
באיזה,
גם שם.
בימין של
לא
מי? בימין של
הסיפור,
מי?
אני אומרת, אם 62% מאמינים בהסדר מדיני של שתי מדינות, אתה לא חושב שכולם שם בשמאל.
לא, את חושבת אבל שהם מאמינים בעת הזו?
אבל זה הסקרים, זה מה שמראים שיטתית. אני גם זוכרת שלפני עשור זה היה אפילו הרבה יותר, כמובן שזה גם מימד שנחלש, אבל הוא נחלש גם בגלל היעדר השיח. עכשיו, אתה, שוב, אתה חוזר לאסטרטגיה, אני מבינה את זה, אבל הסיפור האסטרטגי שכל פעם דוחק עמדות ודוחק עמדות, הביא אותנו בסוף לקמפיין, בעיניי, בחירות מאוד ביזיוני, הקמפיין האחרון, שיסתכם בסוף בתחבורה ציבורית בשבת. אז אני מעדיפה לשקם ולחלום ולהאמין.
אגב, למה ביזיוני?
ולהבין שאני
למה,
חייבת להציע משהו בעל ערך.
רגע, למה ביזיוני? את תציגי את מה שאת רוצה, אבל למה ביזיוני?
כי אני חושבת שתנועת העבודה ההיסטורית היא הרבה יותר מלסכם קמפיין באיזה ערך אחד, שגם אם אני מאמינה בו ואני מאמינה בו, לא יכול להיות מה שנשען עליו. וזה בדיוק מה שאני אומרת לך, המשמעות של מורשת, של היסטוריה, של מפלגה שיש לה גם איזה מטען מאוד גדול להציע, מפלגה שבנתה פה את כל התשתיות הלאומיות, שבנתה פה גם את הסדרים הסוציאליים, את כל השירותים האוניברסליים, כנראה שיש לה עוד כמה דברים לומר. ואני דווקא על זה אמרתי מהרגע הראשון שאני מתחלתי, זה טעות גדולה שנעשתה, ואני חושבת שקריאת הכיוון היא גם להציע אלטרנטיבה רעיונית, בכלל המדיניות השולטת בעשורים האחרונים, ואתה יודע משהו? זאת החובה שלנו גם. האם יכול להיות שלא נצליח? כמו שאתה אומר, יש מספיק מרכז מכל הגוונים שישנה. ואין סיבה להיות חיקוי של עוד מאותו דבר. אני חושבת שצריך רגע לעמוד על הערכים שלנו, ובאמת לבנות. כן, עם חיבורים והרחבת השורות. לא להיות טהרנים ונישתיים חסרי משמעות. וזה באמת משהו שצריך להתנער ממנו.
נעמה, כשאת אומרת איחוד, מילה מאוד יפה, את אומרת בעצם כוחות השמאל, שמתי לב שלא אמרת כוחות המרכז שמאל, אבל אולי תגידי את זה בהמשך.
אני אמרתי דווקא משהו אחר, אמרתי השמאל הציוני.
השמאל הציוני, אוקיי, אז אמרתי השמאל.
חשוב לי גם להגיד.
אבל אני רוצה להבין מה זה השמאל הציוני.
זאת אומרת,
אתה
מאוד מרווחת
ומאוססת. אבל אתם השמאל הציוני, אתם...
ארבעה מנדטים שנשארו, צריך להגיד ביושר, יש הרבה יותר מהם. ולכן צריך גם לדעת לקחת
מי, את הביתה. אבל מי הם? מי הם אותם מנדטים שאת אומרת שהם עבודים ומאמינים בשמאל הציוני? הרי יש עבודה ויש...
אותם, רגע, בדיוק רגע. בדיוק אותם, מי ש...
נעמה, יש אצלנו...
בכל סקרי העומק שלנו.
נעמה, יש אצלנו איזה חוק קטן שאנחנו מנסים לשמור עליו שכל אחד עונה בתורו. אני רוצה לשאול, תראי, את אומרת איחוד. אז אוקיי, הבנתי, איחוד של עבודה ומרץ, ברור, שזאת הייתה הטעות שלכם. אבל אני שואל בנוסף, מי זה אותם כוחות? איך תגיעו אליהם? מי הם? את לא מתכוונת לרעם, אני מניח.
אני ממש עונה לך, אבל אתה רוצה לקבל את זה שמית, ואין לי כוונה לדבר שמית ופרסונלית.
למה?
יש לי כוונה לדבר על רעיון, אז אם אתה פחות מתחבר, זה בסדר. אבל אני די מתעקשת להגיד שיש במחנה... שמאל הציינת אדמה, שמאל מרכז, הרבה כוחות שמתחברים לאג'נדה של סוציאל דמוקרטית, ששואפת להגיע לפתרון הסכסוך, ולהפרדת דת ומדינה, ולהרכב מגילת עצמאות, שצריכים להתגבש יחדיו, מתוך תפיסה של דמוקרטיה ורווחה וחיים בכבוד, וצדק ושוויון ושלום, יחדיו. כן, הדבר הזה קיים. כן, מה לעשות? הרבה הצביעו לו גם בעבר, אז זה בכל זאת, כנראה שהוא יש בו משהו. ואת את האלמנט הזה צריך לאחד. זה לא עניין פרסונלי. גם אני לא מחזיקת, אתה יודע, האג'נדה כאיזה פרט בודד. לא, זה שיטת עולם, היא תהיה אחריי, היא הייתה לפניי. זה בדיוק העניין. ופה צריך להתכוונן. לחינון הכוח הזה מחדש, אבל גם על ידי יצירת מוסדות. זה לא סוגיה של רשימה פוליטית בלבד. אני אחרי הבחירות פרסמתי מאמר מאוד גדול, שישבתי עליו באמת הרבה זמן, גם מכאב של תוצאות הבחירות, וגם מתוך הבנה שזה הזמן להשתקם ולקום ולראות בזה גם הזדמנות. על בניין הכוח, מפלגת העבודה, הייתה בעבר נטולה בכל מרחב. בין אם זה היה בסניפים פיזיים, בין אם זה היה דרך הקהילות השונות והכל. וברגע שאנחנו איבדנו את האחיזה הזו ביום יום, מול ציבורים, בסופו של דבר אי אפשר להישען על קמפיין שכולו, או תפיסה שכולה אומרת, נראות ציבורית, מדיות, וכל הדבר הזה יחזיק אותנו לבד. בניין כוח מפלגתי בונים, בונים בתשתיות, בונים עם קבוצות אוכלוסייה, בונים עם ציבורים, ועושים מהלכים שמשאירים מפלגה חיה ובועטת לדווח רחוק.
טוב,
זה
בוא נמשיך
הלאה. מפלגת העבודה כזו, וברגע שהמקום הזה התפורר, אז היא גם נחלשה מאוד.
כן, ברור. אני רוצה לשאול אותך עכשיו בנושא הביטחוני.
כן.
בכל אופן, גם היית קצינה, ואת מכירה קצת את פיקוד העורף. כן. פיקוד העורף בכלל לא מוכן למלחמה הבאה. כרגע אנחנו מדברים על מבצע. ואתם הייתם גם כן בשלטון, ואתם הייתם חברים בממשלות ישראל כאלה ואחרות. ואני רוצה לשאול אותך, כקצינת פיקוד העורף, מה אתם עומדים לעשות, או מה אנחנו אמורים לעשות, כאשר תיפתח החזית מכמה וכמה מקומות, מהחזית הצפונית, מסוריה ולבנון. אולי גם טילים מעיראק, אנחנו לא יודעים. אולי החות'ים משתתפו במלחמה הבאה. איראן, חמאס, ג'יהאד איסלאמי. מה אנחנו אמורים לעשות כאשר אין לנו מקלטים, בעיקר במקומות שאת גרה בה בצפון, גם בדרום אנחנו לא נמצא במצב הכי טוב.
גם בדרום,
היינו בכתבה על אשקלון. ברור, כן, נכון. ואני שואל, מה אנחנו אמורים לעשות? איפה להתחבא מהטילים? כי כשירדו הברד של הטילים מכל המקומות האלה, ישראל תהיה בבעיה.
נכון. קודם כל, זה באמת תרחיש, הוא תרחיש אימי מסוכן, שצריך לעמוד עליו ותמודד איתו. עכשיו, תראה, משרד הביטחון הוא משרד מתוקצב, ויש בו המון מענים, אבל מה זה פיקוד העורף בעצם? תפיסה גם אזרחית. כי כשבעצם הפן האזרחי מטופל, אז גם כוחות הביטחון יכולים לטפל בזירות מורכבות. ולכן פה הסיפור של תקצוב הוא גם מורכב יותר, כי כמו שאתה אומר, מרחבים שלמים שאין להם מיגוניות, ואין להם מרכזי חוסן, ואין להם מקלטים במרחק סביר להגיע להם, כי אתה יודע שמקלטים שכונתיים היום מול ירי טילים לא בכך מאפשר בכלל זמן הגעה סביר, ואז אנחנו נמצאים גם במצבים מאוד מאוד מורכבים, ואת זה המדינה חייבת לתקצב ולהשקיע באופן שהוא צריך לטפל במצב הזה. אני צריכה להזכיר את בגץ עוטף עזה, המיגונים בתי הספר בכל עוטף עזה, זה כשממשלה החליטה למגן רק חלקית. זאת השקעה תקציבית שצריך להבין, שצריך לקחת אותה, לא כדי לזרוק כסף, אלא מתוך הבנה שזה גם אינטרס אזרחי וגם חובה של מדינה לשמור על תושביה, אבל גם אינטרס ביטחוני, כי זה מה שמאפשר באמת להיות בטוחים ורגועים, כשהציבור מוגן, כי המערכות מגנות עליו, אפשר גם לנהל מצב לחימה בצורה הרבה יותר מושכלת. וכשזה לא קורה כמו שצריך, זה אכן מדאיג. אבל זו סוגיה שאני רוצה להגיד, היא לא רק סוגיה ביטחונית, היא סוגיה אזרחית, היא סוגיה רב-מערכתית, שצריך לטפל בה. אתה יודע משהו? אני גם אלך איתך אפילו יותר מזה. אנחנו תמיד נוהגים לדבר על ביטחון ועל השקעה בסוגיות שקשורות בביטחון, במקלטים והכל. מה עם זה שהוציאו את התוכנית לחיזוק מבנים מהתקציב? האם רעידת אדמה זו לא סוגיה שקשורה בביטחון הציבור? אנחנו יודעים כמה בתים ראויים יושבים על שבר סורי-אפריקאי. בתים שנבנו בהתחלה בתוכנית ל-20 שנה ונשארו כבר 70 שנה. זה מחדל לאומי. ואתה יודע, אני תמיד אומרת, נכון, תמיד אומרים, אין כסף ואין כסף ואין כסף ואין כסף. מתי כן יהיה? זה אגב כפיסה של אחריות המדינה. זה מתחבר לגמרי למה שדיברנו בתחילת השיחה. שאלה המקומות שהשוק הפרטי הזה לא הולך למגן לעצמו כל מיני זה. זאת אחריות המדינה הישירה.
אני בנושא הזה לא חלוק עלייך לחלוטין. אני חושב שהפשלה הזאת היא פשלה של ממשלות ישראל לדורותיהם. שאלה אחרת.
אני מסכימה איתך, לא יודע, מה במה שאמרתי? לא, סליחה, גם אני שואלת שאלה. מה במה שאמרתי? סותר את מה שאמרת.
לא סותר כלום, אני מסכים איתך.
אמרת שאתה חלוק עליי.
לא, אמרתי אני לא חלוק עליי.
סליחה, כי אני חושבת שזה בדיוק
כולנו כנראה שטלפון שלך ישמית את הלא.
כולנו לא, נכון. אתה יודע משהו, גם שמה שאני ישבתי בה, לא טיפלה בסיפור הבניינים שעתידים להיפגע.
נכון, אבל בואי נעזוב את זה, יש לי עוד שאלות. תראי, האם אפשר לומר מילה טובה על הפעילות הצבאית של הממשלה הנוכחית, מה שהם עושים כרגע, מה שהם עשו עד עכשיו, אפשר להגיד להם איזושהי תודה על איזשהו ביצוע מעולה כרגיל של הצבא, אבל הממשלה עומדת מאחורי ההחלטות הללו, חיסול אנשי הג'יהאד האיסלאמי וכולי?
תראה, קודם כל, כבאמת תפיסה שמפלגת העבודה היא תפיסה ביטחונית, כוחות הביטחון, תמיד אנחנו נותנים להם גיבוי מלא לפעול להרגעת אזור וליצירת...
אני רוצה להזכיר לך שמי שאחראי זה הממשלה.
תראה, אני עונה, ממש אני עונה. אני כן רוצה להגיד שסבב אחרי סבב זה לא פתרון. בסוף צריך גם לנסות להגיע להסדר. זאת אומרת, יצירת המצב הזה שהוא מעגלי ואינסופי, זה גם חלק מעוול מאוד גדול, גם כלפי הציבורים שסובלים עם הזמן. אני כן רוצה להגיד משהו, שאני מאוד מוטרדת מזה, כשממשלה היא עסוקה...
אני לא כל כך הבנתי את המשפט האחרון. לא הבנתי את המשפט האחרון. אמרת, עוולות שנעשות כלפי ציבורים.
אנחנו מדברים על... יש ציבור בעוטף עזה שסובל סבב אחרי סבב, ועיר הגיע אחרי עיר הגיע, ומגיע לציבור שסובל כל הזמן, גם שמדינת ישראל תנסה להגיע להסדר. זה ציבורים שבאמת מזה שאין מנהיגות שמנסה רגע להגיע לפתרון, הוא סובל.
פתרון עם מי? אני לא כל כך מבין. פתרון עם מי? עם הערבים?
עם מי עושים פתרון?
אני שואל אותך, אני לא יודע, כי ניסו ולא הצליחו.
עם ציבור שצריך להגיע איתו להסדר, מה לעשות?
עם מי, עם החמאס?
אתה יודע, אנשים, אני לא, לעולם לא אגיד לעשות פתרון עם ארגוני טרור. זה ראש הממשלה ששולח
את הדולרים עושה.
לא, סליחה. פלסטינית. אני לא אמרתי לרגע אחד...
לא, אני לא אמרתי שאמרת, אני רק שואל, נעמה, לאט לאט.
לא הבנת את זה, לא, אני מצטערת. אני ממש לא בנימין נתניהו ששולח לחמאס מזוודות דולרים, זאת לא אני. אני אומרת עם הרשות הפלסטינית. אבל אני כן גם רוצה להגיד...
עם מי ברשות בדיוק, עם החמאס או עם הפתח?
שהשר לביטחון לאומי אומר שבגללו יצאו למבצע, אני מוטרדת. כי הוא לא יכול להתנהג בצורה הזאת, והציבור לא יכול לראות את הילדותיות הזאת שהיא מטרידה, והיא בטח לא תורמת לשקט ולביטחון. זה דבר שבעיניי הוא מורכב. קשה לי לפרגן לממשלה שבשר ביטחון וראש ממשלה יוצאים למבצע על בסיס נתוני כוחות הביטחון, ושר אחר אומר שזה בגללו. זה דבר שלא קרה.
את מדברת,
לא
את מדברת
קורה,
על מה שאמר איתמר פשוט... בן גביר ש...
בוודאי, איתמר ואלמור כהן ו... וכל חבריו שכנראה חושבים שבגלל שהם לרגע נכנסו לממשלה, אז הם אלה שמייצרים את כוחות הביטחון,
לא,
אנרציה לטפל בביטחון.
לא, אבל עזבי אותם, אני לא שם בכלל. אני,
אבל
אני
זה ש... הממשלה, הוא בקבינט הביטחון.
אוקיי, לא, אני מקבל את מה שאת אומרת, הם אמרו את זה, את צודקת, אבל אני רוצה לשאול משהו אחר. תראי, את אומרת, בואו נגיע להסכמות, בואו נגיע להסכמים. את יודעת שאנחנו מנסים... לא, לא, ענית.
אני אמר מילה טובה, אבל אי אפשר להגיד מילה טובה למי שעושים בדיחה מסוגיות שהן סוגיות רציניות.
טוב, נעמה, בואי נמשיך הלאה. תראי, אמרת לעשות שלום עם הערבים. אני בהחלט רוצה לעשות שלום עם הערבים. השאלה אם הם רוצים לעשות שלום איתי. הרי ניסינו את זה...
איך נדע את זה אם כבר כ-18 שנה לא בדקנו את זה?
איך 18 שנה? ציפי לבני לא הייתה לפני 18 שנה,
ובמהלך... מהנפוליס, אולי נפוליס, אולי אני טועה בשנים.
את טועה, את טועה. את טועה בשנים, כי...
לא, אני אגיד לך. כמה שנים לא בדקנו?
לא, אני אגיד לך. בודקים כל הזמן, אבל...
לא, סליחה.
נעמה, אבל רגע, אל תפסיק אותי.
לא היה שום מסע ומתן. לא היה שום ניסיון.
נעמה, עם מי את רוצה לעשות מסע ומתן?
אני אצרת, אני לא ראש ממשלה.
לא, אבל אני שואל אותך, אבל את רוצה... את רוצה שאני אבחר בך, אז תגידי לי.
אתה צריך לראות עם אופק לפחות לנסות. מגיע לדור הצעיר, מגיע לילדים שלנו, שמנהיגות תנסה לפחות לעשות שקט. מנהיגות שהחליטה מראש שאין עם מי לדבר, ואף אחד לא קביל לדבר איתו, ושכל מי שמדבר בכלל עם איזה מנהיג פלסטיני, הוא עוכר ישראל, או בעייתי, או לא יודעת מה, זה מנהיגות רופסת שמסכנת אותנו. לעולם לא אוכל להוציא משפט כזה, שמקבל את זה, שאי דברות היא אסטרטגיה לגיטימית. אני אומרת, כוחות הביטחון ילחמו, ותמיד צריך לחתור להרתעה ולשקט, ובטח לטיפול על מי שמאיימים עלינו. בין זה לבין הסרת ידיים מהאופציה לשלום וחיים בשקט וביטחון, זה בעיניי הסוגיה הכי כואבת שישנה. הכי כואבת.
אז עכשיו את מרשה לי גם לשאול?
בוודאי.
טוב. תראי, אני מבין אותך, אני מדברת בדם ליבך, אפשר לומר את זה כך. אני מבין את הלהט שאת אומרת, אבל אני שואל שאלה נורא פשוטה, שאני חושב שכל עם ישראל שואל, כל האזרחים שואלים את עצמם שאלה פשוטה, האם יש עם מי לדבר? את אומרת שיש, ואני רוצה לשאול, תראי, מול מי מנהלים מסע ומתן? מול אויבים, גם פה אני מסכים איתך, להידבר, אני מסכים איתך, אבל אני רק שואל עם מי, עם החמאס,
עם הג'יהאד,
עם אבו מאזן שנותן נכון. גיבוי למחבלים, עם זה שהוא חי... רגע, אבל לא, נעמה, אי אפשר, אבל... נעמה, אבל את לא יכולה להפסיק... נעמה, אל תשתלטי על השידור, שנייה. אני נותן לך לדבר כמה שאת רוצה, אבל תני לי רק לשאול את כל השאלות. את לא חייבת להסכים, אני רק שואל את השאלות. אני אומר, את אומרת עם אבו מאזן, אני מסכים עם אבו מאזן. אבל עם אבו מאזן נעלו איתו שיחה הרבה מאוד שנים. לא פעם ולא פעמיים. את אומרת צריך להמשיך בשיחות. אבל אני
לא,
עוד פעם
אני
שואל...
לא, אני אמרתי משהו אחר. לא okay. המשיך בשיחות.
אז מה
אני
לעשות?
אני אמרתי מסע ומתן רשמי. שיחות זה פיקציה.
אבל את יודעת שכל שיחות רשמיות מתחילות יודע, עם שיחות מתחת לפני השטח.
אתה יודע, שיחות עושים בשביל השורות העבודה של פלסטינים, בעוטף עזה, זה שיחות. אני מדברת על מסע ומתן שהוא מכוון לפחות להידברות, להבנת מה הקווים היום של המדינה שלנו, מה הקווים של הפלסטינים, מה אנחנו עושים כדי לראות איך אנחנו גודעים...
נתנו לפלסטינים את הכל, נתנו להם כמעט את כל השטח שלהם, עם חילופי שטחים בדרום.
אתה חוזר לענף, אתה חוזר...
נו, מה אני אעשה, אבל הם לא אומרים שהם מוכנים.
תגיד לי מה היה בעשור האחרון, אתה אומר, עזוב 20 שנה, בעשור האחרון, מה היה בהתכנסות
לאיזושהי הידברות? תראה, היות ואני מכיר קצת מסע ומתן, מה לעשות, גם לי יש איזשהו עבר, אני רוצה להגיד לך שכל מסע ומתן, כולל האמירויות, כולל המסע ומתן כרגע עם סעודיה, כולל כל המסעים ומתנים בעולם, מתחילים מתחת לפני השטח. לא מתחילים ישר מסע ומתן, כאשר לא יודעים מה קווי היסוד...
אני לא יכולה לקטע לך גם פה?
הרגע, אחרי זכותך, זה הכל בסדר, אבל...
מתחת לפני השטח, אבל מתי משהו כן היה ציבורית? מתי השיח הזה? מתי מישהו בכלל אמר את זה? מתי ראש הממשלה בכלל אמר? אני רוצה לקיים אולי מסע ומתן להידברות על מה שהרי הוא פוחד בכלל לדבר על זה. בינתיים מעבירים חוק לביטול ההינתקות. בינתיים מעמיקים את האופציה שבכלל לא תהיה הידברות.
טוב, אני מבין מה שאת אומרת. אני לא חייב להסכים, אבל אני מבין מה שאת אומרת.
לא, בוודאי שלא, גם אני אומרת, אתה יודע משהו? מסע ומתן לא אומר שנחתם הסכם, זה מה שאני אומרת. מסע ומתן אומר שיש מנהיגות שמנסה. אתה מבין? זאת אומרת, אפשר גם להגיד שהניסיון נכשל, באמת לא הצליח, יש יותר מדי ויתורים, יש זה, עזוב את העמדות שלי מול עמדות נגיד של בנימין נתניהו.
טוב, נעמה, אני רוצה, אני רוצה, אני רוצה,
זה המחדל הגדול.
אני רוצה עוד לשאול אותך כל כך הרבה שאלות, אבל אני רוצה שתבטיחי לי שהפעם הבאה את מגיעה לכאן וזה לא יהיה בטלפון.
אני מבטיחה שאני מגיעה, ואתה יודע, התקציב בוטה, כמו שאתה יודע, בוטה לי כל היום באזור, בגלל שאני כאן בכנסת,
ושאני אני מבין ומכבד את זה. חברת הכנסת נעמה לזימי, מפלגת העבודה, אני רוצה להודות לך. תודה רבה.
מודה לך גם, תודה רבה.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.